גיטין, דף למתת, תחילים בעזרת השם, שורה שישית, מלמעלה, במילים לימה כתנאי. מספר רב אשי, במסכת זבחים, דף יוטט, סיפור ששמע מאונה בר נתן. פעם אחת, הוא מספר, הזדמנתי להיות לפני מלך פרס. מלך פרס. שמו של מלך פרס באותה תקופה היה איסגדר. עמדתי לפניו, ולפתע הוא פונה אליי בכבודו ובעצמו המלך. לא על ידי שליח, לא על ידי שר, לא על ידי אף אחד. הוא בעצמו, בידיים שלו, הוא ראה שהאבנט, החגורה של אונה בר נתן, הייתה קצת מדי למעלה. והוא סידר אותה שהיא תעמוד מתחת המרפק. כמו שנאמר בכהנים, שהם צריכים שהאבנט, החגורה, תהיה מתחת המרפק. שם זה המקום הטוב ביותר בשביל החגורה, בשביל האבנט. הוא סידר לי את זה. ואז הוא אומר לי, הרי עליכם, התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר עליכם, שאתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואיך ממלכת כהנים צריכים להיראות? כמו איך שהכהנים לבושים, שהאבנט שהם חגורים בו יהיה במקום המתאים ביותר, ברוב פאר, ברוב תפארת. לכן סידרתי לך את האבנט במקום הנכון. סיפרתי את הסיפור הזה לפני המימר, והמימר התבטא ואמר, אתה יודע, התקיים בך, התקיימה בך נבואתו של ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא מתנבא ואומר, והיו מלכים אומנייך. אומנייך הכוונה בדרך כלל אלה שמגדלים ילדים. הם אלה שילבישו אתכם. תראה איך הוא ילביש אותך, סידר לך ככה את החגורה במקום הנכון. אתם הרי ממלכת כהנים, הוא אומר לך, אתם גוי קדוש. הקדוש ברוך הוא גם אומר במקום אחר, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. עם ישראל נקראים עם קדוש, גוי קדוש. כשאדון פונה לעבד הכנעני שלו ואומר לו, כשקניתי אותך להיות עבד כנעני, היית צריך לעשות ברית מילה. היית צריך לטבול, לא לשם להתגייר, לא בשביל להיות יהודי, אבל בשביל להיות עבד כנעני. כי עבד כנעני של ישראל, הוא כבר הופך להיות יהודי באופן חלקי, הוא הופך להיות חלק מיהודי. זאת אומרת, הוא לא יהודי לקיים את כל המצוות כולם, אבל הוא הופך להיות מחויב בכל המצוות לא תעשה. כל 365 חמש המצוות לא תעשה, וגם חלק ממצוות תעשה, כל אלה שאינם תלויות בזמן. עכשיו אני רוצה, אומר האדון לעבד, להקדיש אותך. והוא אומר לו שהוא מקדיש אותו. אומר רבא בשם רב, באותו רגע העבד עולה למדרגה גבוהה יותר. הוא הופך להיות יהודי. הוא זוכה להיכנס תחת כנפי השכינה, להתגייר. כי הכלל הוא שעבד כנעני של ישראל, כשהוא משתחרר, הוא לא חוזר להיות גוי, הוא כבר עשה ברית מילה, הוא כבר טבל לשם עבדות, אלא הוא עולה להיות יהודי, להיות גר צדק. עבד משוחרר הוא במילים אחרות גר צדק. ואם כן, אומר רבא בשם רב, המקדיש עבדו יצא לחירות. רק מה? הוא צריך גם גט שחרור, בשביל שיוכל להתחתן עם בת ישראל. אומרת הגמרא, החידוש הזה של רבא בשם רב, לימה, אולי נאמר שזה ויכוח בין תנאים. בברייתא נאמר, המקדיש עבדו, אדם שמקדיש את עבדו הכנעני, אין בו דיני מעילה, אין מועלים בו. מה זאת אומרת? מי אמר שכשהאדון אומר לעבד שהוא מקדיש אותו, הוא הופך אותו להיות גוי קדוש, הוא הופך אותו להיות עם קדוש, להיות יהודי? אולי זה המשמעות כפשוטה. אתה מקדיש את העבד? מה היה קורה אם היית מקדיש בהמה? מה היה קורה אם היית מקדיש חפץ? הוא היה הופך להיות של הקדש. היית צריך למסור אותו לידי גזבר הממונה בבית המקדש, והגזבר הממונה בבית המקדש היה בודק. אם זו בהמה טהורה שראויה להיות קורבן, היה מוכר את זה בשביל אלה שצריכים להביא קורבן. אם זה בהמה טמאה, היה מוכר את זה, ובדמי המקח הוא היה משתמש כדי לשפץ, לקנות את הבניין והכלים של בית המקדש. אולי נאמר שהעבד הזה, הוא לא ראוי כמובן להיות קורבן, לא ראוי לבנות בו, אבל הוא ראוי שימכרו אותו, ובדמיו, ישפצו את בדק הבית, יבנו, יקנו דברים לבית המקדש. מי אמר שמקדיש, הכוונה, עושים אותו גוי קדוש? באמת נראה כאן שהדעה של התנא הראשון, הוא סובר שהוא לא יהיה מוקדש. העבד הזה לא יהפוך להיות חפץ של הקדש. ולכן כנראה זו הסיבה שאין מועלים בו. מה הכוונה מועלים? כשיש לך חפץ של הקדש, כמו אם אדם מקדיש איזה בהמה טמאה כדי שהיא תהיה להקדש, אז עד שמוכרים אותה, יש עליה קדושת דמים. הערך שלה קדוש. ברגע שמוכרים אותה, אז היא יוצאת לחולין והכסף מתקדש. אם אדם נהנה מההקדש, הוא נחשב מועל. ואם הוא עשה את זה בשוגג, בלי כוונה, הוא קודם כל חייב לשלם מה שהוא נהנה, הוא צריך להוסיף עוד חומש ולהביא קורבן אשם מעילות על מה שהוא מעל. אבל כאן, אומר התנא הראשון בברייתא, אין מועלים בעבד אם הקדישו אותו. ייתכן שהוא סובר, כמו שאמר רבא בשם רב, שהעבד פשוט יצא להיות בן חורין. אז מה שייך להיות חייבים בו משום מעילה? רבן שמעון בן גמליאל אומר, מועלים בו, אבל לא בעבד עצמו, אלא רק בשערו. מהי? במה הוויכוח? לאו וחילו בהקה מפלגי? בזה הוויכוח? דמר סבר דת רבן שמעון בן גמליאל, שהעבד מתקדש להיות הקדש. הוא קדוש, ולכן שייך בו דיני מעילה. והתנא הראשון, מר סבר, שהעבד הוא לא הקדש, הוא לא קדוש, ולכן אין בו משום מעילה. אולי נאמר שהוא גם הופך להיות בן חורין, כמו שאמר רבא בשם רב. דוחה הגמרא וטיס ברב, וכייתה סבור שבזה הוויכוח שלהם. אם כן, יש לי הערה בלשון. כשרוצים להתווכח, האם הוא קדוש או לא קדוש, אפשר לומר את זה במילים האלה. האם מועלים בו והם מועלים בו, למה משתמשים בלשון האם מועלים או לא? היי, קדוש ואין קדוש מבעלה, היו צריכים להשתמש בלשון הפשוטה ביותר, שיהיה ויכוח האם הוא מתקדש או לא, האם הוא הקדש או שהוא לא הקדש. אלא, צריך לפרש את הוויכוח באופן אחר. דכולה אלמא קדוש, בין התנא הראשון ובין רבן שמעון בן גמליאל, שניהם לא מסכימים עם דבריו של רבא בשם רב, שהוא הופך להיות בן חורין, אלא שניהם מסכימים שהוא הופך להיות חלק מ... חפצי הקדש שברשותו של הגזבר בבית המקדש. ובמה הוויכוח? הכה בהכה מפלגי, בזה הוויכוח. דעת התנא הראשון מר סבר, הרי הפסוק אומר על העבדים, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, תורישו אותם ליורשים שלכם, בניכם אחריכם, לרשת אחוזה, כמו שהם יורשים שדה אחוזה. כמו שהיורשים שלכם יורשים את השדות שלכם, ככה הם מרשו גם את העבדים הכנעניים שלכם. זאת אומרת שהתורה עושה היקש בין עבד כנעני לבין קרקעות, לבין נכסים. לכן דעת התנא הראשון, העבד הוא כמו קרקע. כמו שאנחנו רואים שמשווים עבדים לקרקעות בהרבה עניינים, גם לעניין זה משווים ביניהם. וכמו שאם אדם הולך ומקדיש קרקע, נכס, שדה לבית המקדש, ואפילו אם זה ברשות ההקדש, אם אדם נהנה מזה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה, הוא לא יהיה חייב להוסיף חומש על מה שהוא נהנה, אם הוא נהנה בשוגג, כמו בשאר מי שמועל בהקדש, הוא לא יהיה חייב אשם מעילות, כמו מי שמועל בהקדש. אז ככה גם, אדם שמועל בעבד, לא יהיה חייב משום מעילה. ומר סבר, דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שעבד לעניין מעילה, כמטלטלי דם, הוא נחשב כמו שאר חפצים המטלטלים, ויש בו משום מעילה. שואלת הגמרא, אז למה הוויכוח רק אם מועלים בשערו או לא? היא אחיה דמיפלגי בשערו, למה הם נחלקו רק בזה? משמע שבגופו הם עודים שהם מעילה. ליפלגו בגופו, רבן שמעון גמליאל צריך לומר, שגם בגופו יהיה דיני מעילה מי שנהנה ממנו. אלא צריך לפרש את הוויכוח באופן אחר. דקו לאלמה, גם התנא הראשון וגם רבן שמעון גמליאל מסכימים, שהעבד הוא כיוון שיש היקש בינו לבין קרקע, הוא כמקרקעי דמי, ולכן בגופו אין משום מעילה. ובמה הוויכוח לעניין השיער? האחה, בשיערו העומד להיגזז כמפלגי. אנחנו יודעים על שיערו שהוא הולך לגזוז אותו, הוא הולך להסתפר. האם מי שנהנה מהשיער הזה כשזה עדיין מחובר, הוא חייב משום מעילה או לא? דעת רבן שמה מגמליאל, מר סבר כגזוז דמי, כש... הוא עומד להיגזז כאילו שהוא כבר גזוז, כאילו שכבר גזזו אותו. ולכן, מכיוון שהוא כבר אינו מחובר לעבד, זה כמו דבר שהוא מטלטל ויש בו משום מעילה. ודעת, התנא הראשון, מר סבר, לאו כגזוז דמי. זה לא נחשב כמו שזה גזוז כל זמן שזה מחובר, זה נחשב כמו העבד עצמו, ואין בו משום מעילה. אומרת הגמרא, לימה, אולי נאמר שעני תנאי, הוויכוח בין התנאים האלה, שמתווכחים עם דבר שעומד לגזיזה, זה נחשב כמו שזה כבר גזוז, כעני תנאי, נאמר שמתווכחים באותו מחלוקת של התנאים במשנה, במסכת שבועות, דתנן, רבי מאיר אומר, יש דברים שהיה דינם להיות כמו קרקע, כי הם מחוברים לקרקע. הרי ההלכה היא שאין נשבעין על הקרקעות. אם יש ויכוח בין אחד לבין חברו בענייני ממונות, יש מקרים שהכרעת הוויכוח תעשה על ידי שבועה. למשל, אדם פונה לשני והוא אומר לו, אתה חייב לי 100 זוז. וחברו אומר לו, אני חייב לך רק 50. אבל על 50 הוא מודה, ועל 50 האחרים הוא לא מודה. הוא נקרא מודה במקצת, ואדם כזה חייב להישבע. הוא חייב להישבע שהוא חייב רק 50, ו... בזה הוא פותר את עצמו, הוא לא יצטרך לשלם את החמישים הנוספים. אבל הכלל הוא, אין נשבעין על הקרקעות, כשהוויכוח הוא בענייני קרקעות, אין שבועה, לא נשבעים כדי להכריע את הוויכוח. אומר רבי מאיר, יש דברים שמחוברים לקרקע, ודינם היה צריך להיות כמו קרקע, אבל באמת ואינם כקרקע. בעוד שעל קרקעות אין נשבעים, על דברים שמחוברים לקרקע כן יהיה שבועה. אבל אין חכמים מודים לו. כיצד? באיזה מקרה הוויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים? אדם אומר לחברו, 10 גפנים מחוברות לקרקע, תאונות בענבים, מסרתי לך לשמור. למה אכלת את זה? למה פשעת בשמירתם ועד שהם נאבדו? אתה חייב לשלם לי. והנתבע עלה אומר, אינן 10, אלא 5. הוא מודה במקצת. רבי מאיר מחייב את הנתבע שבועה, תשבע שהיה רק 5 ותהיה פטור, כמו כל מודה במקצת. כי לפי דעתו הגפנים האלה, אף על פי שמחוברים לקרקע, הם כמו קרקע, הם אינם כקרקע, הם נשבעים עליהם. וחכמים חולקים ואומרים, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ולא נשבעים על הקרקעות ולא על המחובר לקרקע. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה לבאר את הוויכוח שדווקא בענבים שכבר הבשילו שהן עומדות להיבצר. בזה הוויכוח, זה איקה ביניו. רבי מאיר סבר שכיוון שהן כבר עומדות להיבצר, לשון בצירה זה כתיף של ענבים, כיוון שהן עומדות לקטיף כבצורות דמיין, זה כאילו הן כבר נקטפו. ורבנן סוברים שאף על פי שהן עומדות לבציר לה וכבצורות דמיין, אבל ענבים שעדיין לא הבשילו, רבי מאיר מודה שזה נחשב כמו מחובר. רואים שרבי מאיר סובר כמו רבי שמעון בן גמליאל, שדבר שעומד להיגזז זה כבר נחשב כמו שזה גזוז, וחכמים סוברים כמו התנא הראשון שלא. דוחה הגמרא לא בזה הוויכוח. אפילו תימא, גם אם תאמר שהתנא הראשון שאומר ששיער שעומד להיגזז לא נחשב כמו שהוא גזוז, ייתכן שהוא מסכים עם רבי מאיר, כי עד כאן לא כאמר רבי מאיר הטעם על ענבים העומדות להיבצר שהם כמו בצורות, אלא בענבים דקמה דקיימן, דקיימין, מכחשכי, שאם הם יישארו לעמוד בקרם, אחרי שהם כבר מוכנות לקטיף, הן רק הולכות ומרכיבות. ולכן, ברגע שהגיע זמנם להיבצר, הן עומדות לבצירה. ולכן זה נחשב כמו שהן כבר נקטפו, נבצרו. אבל הכה כאן לגבי שיער, כמה דקאי, כמה שהם יעמדו על העבד, השבוך הם השבח, הם רק גדלים ומשביחים. ובזה יכול להיות שרבי מאיר מודה שזה לא נחשב כמו גזוז. מספרת הגמרא, כשעלה רבי חייא בר יוסף כסליק, כשהוא עלה לארץ ישראל מבבל, אמר להי שמעת דרב, הוא סיפר את ההלכה הזאת של רבא בשם רב, וגם האמת שהדבר הזה גם רב יוסף אמר בשם רב, שאדם שהולך ומפקיר את עבדו, העבד יוצא לחירות. כשהוא אמר את זה כמי דרבי יוחנן, אז רבי יוחנן התפלא ואמר לי, אמר לו, וכי אמר רב אחי? שואלת הגמרא, מה? רבי יוחנן חולק? והוא לא אמר אחי? ואמר אולה אמר בשם רבי יוחנן. אותה הלכה בדיוק. המפקיר עבדו יצא לחירות. וגם הוא מוסיף את מה שרב עצמו גם כן ראינו בדף למד חד שהוסיף, שצריך גם גט שחרור כדי שיוכל להתחתן עם בת ישראל. אז אם כן, מה רבי יוחנן מתפלא? ככה אמר רב שם בבבל? המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור? טוב, האמת היא שהוא לא הוסיף וצריך גט שחרור. אז לכן, מביאה הגמרא, הסבר ראשון, אחיקה אמר לי, מה באמת, גם רב אמר כמותי? אמר רב כבתי? ויקדה אמרי, יש אומרים שהוא התפלא, כי לא אמרו לו את הסוף, כמו שאמרנו. אמרו לו שרב אומר, המפקיר עבדו יצא לחירות. לא השלימו שצריך גם שטר שחרור. לא סיימו הקמי. ולכן אמר לי, וכי לא אמר רב שגם צריך גט שחרור? ורבי יוחנן שמתפלא הולך לשיטתו לטעמי, דאמר אולה, אמר בשם רבי יוחנן, אמנם המפקיר עבדו יצא לחירות, אבל צריך ביחד עם זה, וצריך גם גט שחרור. והאמת שרב גם מסכים עם זה, כמו שאמרנו בדף למד חית. נתבונן בגופם של דברים שאמר אולה, שאמר את הדברים בשם רבי יוחנן, המפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שחרור כדי שיוכל להתחתן עם בת ישראל. איטיבי רבי אבא, הוא יצ'ק ושיעה לאולה מברייטה. גר שהתגייר הוא כמו תינוק שנולד לעניין קרבה משפחתית. אבא שלו, אמא שלו, אחים שלו, אחיות שלו, מדין תורה, אין להם דין של קרובי משפחה שלו. וגם הבנים שנולדו לו לפני שהתגייר, גם כן לא נחשבים הבנים שלו מעיקר דין תורה. ואם כן, ברגע שהוא התגייר ולא היו לו בנים אחרי שהוא התגייר, הוא לא התחתן אחרי שהוא התגייר, אין לו יורשים. וברגע שהוא מת, הנכסים שלו הפקר. מי שקודם זוכה בהם. והלכו האלה שהיו קרובים ובזזו את נכסיו, בזבזו ישראל נכסיו. וחלק מנכסיו היו בהם שם עבדים. אז לפי דעת התנא הראשון, בין אם העבדים הם גדולים ובין אם העבדים הם קטנים, העבדים הם הראשונים שזוכים בעצמם. הם קנו את עצמם והם יוצאים בני חורין. אבא שאול אומר, אמנם העבדים הגדולים, יש להם יד, יש להם דעת, קנו את עצמם והם נהיו בני חורין. אבל הקטנים אינם יכולים לזכות בעצמם כי אין בהם כוח לקנות, כי הם הרי אינם בני דעת, ולכן כל המחזיק בהם זכה בהם. רואים כאן בברייתא, שעבד שזכה בעצמו נעשה בן חורין, ולא כתוב שהוא צריך גם גט שחרור. וכי מי כתב גט שחרור לאלו העבדים? איך הם זכו בעצמם כשרבם מת? אמר אולה על דבריו של רבי אבא, דמי היי מדי רבנן, רבי אבא דומה כמו אלה דלא גמרי אינשי שמעת, אנשים שלא למדו גמרא, שלא מבינים לבד שקושייה כזאת היא לא קושייה. למה זה לא קושייה? ותאמה מאי, למה באמת אין כאן קושייה? כי הרי מסביר רב נחמן, אמר רב נחמן כסבר אולה, עבדו דגר, עבד של גר, זה כמו אשתו, כי אשתו, כמו אשתו שכל זמן שהוא חי, כדי שהיא תהיה מותרת להינשא לאחרים, היא צריכה שטר, גט. ככה גם עבד של גר, כל זמן שהגר חי, כדי שהעבד ישתחרר, הוא צריך שטר. אבל, מה אשתו? ברגע שבעלה מת, משנשתלחה בלוגת, אף עבדיו, ברגע שהאדון מת, משתלחים בלוגת. שואלת הגמרא, היא האחי, אם כן, שעבדים כנעניים הם כמו אישה, לעניין כמובן שטר שחרור, ולעניין שברגע שהוא מת, אז כמו שהאישה מותרת להינשא לאחרים, ככה גם עבדים אמורים להיות מותרים. אז למה זה נאמר רק לעניין גר? אפילו ישראל שיש לו יורשים שמת, שיש לו יורשים שמת, נמי גם נאמר שעבדיו יצאו לחירות בלי גט שחרור, ובניו לא ירשו את אותם עבדים הכנעניים. עונה הגמרא, על זה התורה אומרת מפורש, אמר קרא והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. זאת אומרת, כשיש לכם בניכם אחריכם, כשיש יורשים, התורה אומרת שהעבדים עוברים בירושה. שואלת הגמרא, יאח, אם כן, המפקיר עבדו, שאנחנו אומרים שהוא יוצא לחירות רק הוא צריך שטר שחרור, ולפני שהאדון הספיק לתת לו שטר שחרור הוא מת, האדון נמי נאמר שהעבד יוצא לגמרי לחירות, והוא לא יצטרך גט שחרור, כי המיטה מפקיעה את האיסור. וכיוון שהאדון הפקיר אותו, העבד הוא לא נחלה לבניו. ככה היה אמור להיות, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. למה אמר המאמר, למה המאמר לא אומר ככה, אלא הוא אומר, המפקיר עבדו ומת? אז מצד אחד העבד כבר בן חורין, למה? כי הפקירו אותו וזה מספיק. אבל אותו העבד אינו תקנה בשביל להתחתן עם בת ישראל, מכיוון שהוא לא קיבל שטר שחרור. רואים אם כן, הוא נשאר עדיין ברשות האדון, ואף על פי שהאדון מת, בשביל שהוא יוכל להיות מותר להינשא לבת ישראל, הוא צריך שטר שחרור. נשאר אצל האדון הקניין איסור שלו, ואת הקניין האיסור שלו הוא לא מוריש לבניו, שהם יוכלו להתיר לו על ידי שטר להינשא לבת ישראל, על ידי שטר שחרור, ונמצא שאין מי שישחרר אותו. הרי לפי דבריו של אולה, אנחנו צריכים לומר שבאותו רגע שהאדון הפקיר אותו, ואחר כך האדון מת, הוא צריך להיות כן מותר, בלי שטר שחרור. עונה הגמרא, באמת דבריו של המאמר, קשיא. בברייתא הבאנו מקרה של גר שאין לו יורשים, שמת, ויש לו עבדים. אומרים חכמים, כל העבדים שלו זכו בעצמם. הם הפכו להיות משוחררים. אבא שאול חולק, לפי דעתו, רק העבדים הגדולים זוכים בעצמם. אבל העבדים הקטנים, שאין בהם דעת לזכות בעצמם, נשארים עבדים וכל הקודם זכה בהם. מביאה הגמרא, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד מאמר של רבי יהושע בן לוי, והוא אומר הלכה כאבא שאול, שרק עבד גדול, שיש בו דת, זוכה בעצמו ברגע שהוא הפקר. אבל עבד קטן לא זוכה בעצמו כשהוא הפקר, אלא כל הקודם זוכה בו. כך מביא רבי יעקב בר אידי את דבריו של רבי יהושע בן לוי. אז רבי זיירא שאל את רבי יעקב בר אידי. אמר לי רבי זיירא לרבי יעקב בר אידי, האם בפירוש שמיע לך? אתה שמעת בפירוש שכך אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כאבא שאול? או מכלל השמיע לך? או מתוך דבר אחר ששמעת מרבי יהושע בן לוי, הבנת שזה דעתו? שאל אותו רבי יעקב בר אידי, מהי כלל? מתוך כלל איזה דברים שאמר רבי יהושע בן לוי הייתי אמור ככה להבין? אז הוא מביא לו מאמר שאמר רבי יהושע בן לוי, שהביא הסבר שהסביר רבי יוחנן, את דבריו של רבי. הגמרא מביאה שהמאמר הזה אפשר לבאר אותו בשני אופנים. באופן אחד זה מתפרש כמו דברי אבא שאול, ובאופן אחר זה מתפרש כמו דווקא חכמים. אפשר לפרש את דברי המאמר הזה של רבי יהושע בן לוי, שמביא את ההסבר של רבי יוחנן לדברי רבי, שמכאן יש הוכחה שסוברים כמו אבא שאול, ואפשר להגיד שדווקא מכאן יש הוכחה הפוכה, שמי שאמר את המאמר הזה סובר כמו חכמים. נלך ונפרש את הדברים, והדברים בעזרת השם יתבהרו על מכונם. קודם כל, הדבריו של רבי. אמר רבי יהושע בן לוי את השאלה ששאלו, ובעצם התשובה שרבי ישיב. אמרו לפני רבי, אם האדון אמר, נתייאשתי מפלוני עבדי. זאת אומרת שהוא מפקיר את עבדו. מה הוא? האם העבד יוצא לחירות? אמר להם רבי, אומר אני, אין לו תקנה לעבד הזה, אין לו אפשרות להינשא, לא לשפחה ולא לבת ישראל, לשפחה הוא לא יכול להינשא כי הוא כבר קצת משוחרר, כי הפקירו אותו, אבל הוא עדיין אסור בבת ישראל, כי זה לא שחרור גמור, אלא הוא צריך את התוספת של שטר, אלא בשטר. ואז הוא יהיה מותר בבת ישראל כמו כל עבד שישתחרר. מכל מקום יש לנו כאן את המאמר של רבי, אדון שהפקיר את עבדו, באותו רגע פקע הזכות הממונית של רבו ממנו, זאת אומרת העבד כבר לא משועבד מבחינה ממונית לרבו, אבל עדיין יש קניין איסור, הוא עדיין משועבד לרבו לעניין זה שהוא לא יכול להינשא לבת ישראל עד שהוא יקבל שטר. זה המאמר של רבי. ואמר רבי יוחנן, מה הייתה עמד הרבי? מניין רבי לומד שאפילו את הקניין איסור, שבשביל להפקיע את הקניין איסור צריך שטר. מניין הוא לומד את זה, מי אמר שצריך שטר? אולי זה שהוא יפקיר אותו, זה מספיק. הוא לומד את זה בגזירה שווה מאישה. גמר, לה מאישה? מה אישה בשטר? אף עבד נמי בשטר. הרי כתוב את המילה לה, גם לגבי אישה, כתוב שם, ונתן לה, ספר קריטות, כתוב לה, וכתוב גם לגבי שפחה, או חופשה לא ניתן לה, ועבד ושפחה כנעניים זה היינו אח, אז כמו שבאישה צריכים שטר, אז לומדים בגזרה שווה, שגם בעבד כנעני צריך שטר. אז אם כן, יש לנו כאן את דברי רבי יוחנן, שפירש את דברי רבי. רבי אומר שבשביל שתהיה תקנה לעבד שהפקירו אותו צריך שהאדון ייתן לו שטר. רבי יוחנן פירש את דבריו כי לומדים את זה מאישה. עד כאן זה דברים שזה עובדה. כך אמר רבי וכך הסביר את דבריו רבי יוחנן. עכשיו איך לפרש מה סובר רבי יוחנן ומה סובר רבי יהושע בן לוי שהביא את דברי רבי יוחנן? זה אפשר להסביר בשני אופנים. אפשר להסביר באופן אחד שרואים מכאן שהוא סובר כמו אבא שאול, מזה שרבי יהושע בן לוי הוא זה שהביא את ההסבר של רבי יוחנן להלכה שאמר רבי, משמע שרבי יהושע בן לוי סובר כמו המאמר הזה, וכיוון שיש דרך להסביר שמהמאמר הזה יש הוכחה שסוברים כמו אבא שאול, אולי נוכיח מכאן שרבי יהושע בן לוי סובר כמו אבא שאול, אבל את אותו מאמר אפשר גם להסביר כמו דעת חכמים, וזה בעצם יהיה דחייה. מה הדרך להסביר ולהוכיח שהמאמר הזה חייב להיות דווקא כמו דעת אבא שאול? כדאיקת מינה, אתה דייקת שמזה שאומרים שמועיל שטר בעבד כמו באישה, אתה דייקת שדווקא עם העבד הוא בדיוק באותו מצב של האישה. דווקא אם הוא כאישה. מה אישה? אין לה קניין ממוני לבעל, אלא רק קניין של איסור. הוא קידש אותה, אז היא מותרת לו ואסורה לכל העולם. הגט מפקיע מאיסורה ולא מממונה. אף עבד נעמי, כשאתה בא להוציא אותו בשטר, זה דווקא איסורה, שכל הקניין שהעבד משועבד לאדון, זה רק קניין איסור, ולא שיש קניין ממונה. שכבר אין לאדון זכות ממונית בעבד, כי הוא הרי הפקיר אותו. ואם כן, אתה דייקת, שזה דווקא נאמר בעבד גדול, שיכול לזכות בעצמו, וכשהאדון הפקיר אותו, אז הוא זכה בעצמו, רק מה, יש לו עדיין קניין איסור, ולכן מועיל השטר, כמו שמועיל גט אישה, אבל אם העבד הזה הוא קטן, שהוא לא יכול לזכות בעצמו, אז יש לאדון בו גם קניין של ממון, בו לא יועיל השטר. ולכן, מצד אחד, הוא לא צריך תקנה בכלל. למה? כי כשאדון אמר שהוא מפקיר אותו, המילים האלה לא יועילו כלום, כי אין לו כוח לזכות בעצמו, אז הוא נשאר עדיין משועבד לאדון, אז הוא מותר בשפחה. אבל מצד שני, השטר לא יועיל להוציא אותו, כי הוא לא דומה לאישה, כי לא רק קניין איסור יש לו לאדון, אלא גם קניין של ממון. ואם כן, זה ממש כמו דברי אבא שאול, שהוא אמר את הרעיון הזה שעבד קטן לא יכול לזכות בעצמו כשהוא הפקר. מצד שני, המאמר הזה אפשר לדייק בו גם הפוך. וזה מה שאומר רבי יעקב לרבי זר, רבי מכלל המאי. נו בוא נאמר שלמדתי שכך סובר רבי יהושע בן לוי מהמאמר הזה שהוא אמר בשם רבי יוחנן שפירש את דברי רבי. נו אין מכאן הוכחה שהוא סובר כמו אבא שאול? אמר לי לא! עד הרבה אפשר להוכיח גם מכאן הפוך, דוק מינה לאידך גיסה, כמו שתכף נראה שמוכיחים מאותו מאמר שרבי יוחנן סובר כמו דעת חכמים. כי רבי יוחנן הוא ביאר את דברי רבי. רק פה במקרה שלנו רבי יהושע בן לוי הביא את דברי רבי יוחנן שביאר את דברי רבי. בכל אופן, אפשר גם לדייק שהוא סובר כמו דעת חכמים. מה אישה ניתרת בגט בין גדולה בין קטנה? הרי ודאי שבקטנה מועיל גט. אף עבד נמי, אולי נאמר שרבי דיבר, ששטר מועיל בין בגדול בין בקטן. מה שרבי אמר, אומר, אני אין לו תקנה. ברגע שהאדון הפקיר אותו, התייאשתי מפלוני עבדי. הוא דיבר גם על קטן, כי הרי אנחנו משווים כאן לאישה, כמו באישה מועיל גט גם בקטנה, אולי מדברים פה גם, מה שרבי אמר אין לו תקנה, הכוונה, מה האדון הפקיר אותו? הוא זכה בעצמו, אין לו תקנה, כי הוא כבר לא יכול להתחתן עם שפחה. אין, הוא כבר לא עבד רגיל. זאת אומרת שהוא כן זוכה בעצמו, אבל הוא קטן. כמו דעת חכמים שזורים שקטן יכול לזכות בעצמו, הם יפקירו אותו. אז נכון, קודם כל זה דבר חשוב שאנחנו צריכים לקחת מפה, שמדברי רבי יוחנן שפירש את דברי רבי, מצד אחד אפשר באמת להגיד שהוא סובר כמו אבא שאול, כמו שרצינו להסביר אולי מכלל דברי רבי יהושע בן לוי שהביא את דברי רבי יוחנן, שפירש דברי רבי, אתה לומד שסובר רבי יהושע בן לוי הלכה כאבא שאול. מצד שני אפשר גם להגיד הפוך, שרואים מכאן שהוא סובר כמו דעת חכמים, כמו שאנחנו כעת דוחים. אז רבי יעקב ברידי אמר לי לרבי זרע, אני בפירוש מעלי, אני שמעתי מרבי יהושע בן לוי שהוא סובר כמו אבא שאול, זה לא שאני למדתי את זה מהמאמר הזה. אבל בכל מקום, המאמר הזה שאומר רבי יהושע בן לוי בשם שמביא את דברי רבי יוחנן שפירש את דברי רבי, עכשיו אנחנו ראינו שאפשר מזה להוכיח שהלכה כחכמים שמשווים בין עבד לבין אישה, כמו שאישה אפשר לגרש בגט גם אם היא קטנה, כך גם עבד קטן מועיל שטר להוציא אותו מידי האדון לגמרי. ועל זה אמר בעצם רבי שעד השטר העבד הזה אין לו תקנה, כי ברגע שהפקירו אפילו קטן, הוא כבר יוצא מדין ממוני מרשותו של האדון. אז יש כאן הוכחה כמו דעת חכמים, שסורים שגם קטן יכול לזכות בעצמו כשהפקירו אותו. ולכן מביאה הגמרא, שכשרבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, אין הלכה כאבא שאול, אלא כמו חכמים, אמר לי רבי זירא, אותו רבי זירא, אמר כעת לרבי חייא בר אבא, האם בפירוש שמיע לך מפיו של רבי יוחנן שהלכה כחכמים ולא כאבא שאול, או מכלל השמיע לך, או מתוך מה שאמר במקום אחר? וגם הוא שאל אותו, מה הכללה, מתוך איזה דברי רבי יוחנן אפשר להוכיח שסובר כמו דעת חכמים? והוא הביא לו, דאמר רבי יהושע בן לוי, מאמר שהסביר רבי יוחנן את דברי רבי, אמרו לפני רבי, מה יהיה ההלכה במקרה שאדם, אותו מקרה שדיברנו קודם, אדם אמר, נתייאשתי מפלוני עבדי, בעצם הוא מפקיר אותו, מה הוא? האם מותר לו להינשא לבת ישראל? האם עדיין מותר לו להינשא לשפחה? אמר להם, אומר אני, אין לו תקנה להינשא, אלא בשטר. ואמר רבי יוחנן, מה איתה מדי רבי? רבי יוחנן מבאר את דברי רבי. אז עכשיו שאנחנו רוצים להוכיח מה סובר רבי יוחנן, אז זה אותו רעיון כמו מקודם, שאמרנו מה סובר, שרצינו להוכיח מה סובר רבי יהושע בן לוי, כעת אנחנו בעצם מאותו מהלך, נדייק מה סובר רבי יוחנן. מה איתה מדי רבי? למה הוא אומר שאין לעבד את התקנה? גמר, גזירה שווה, לא, מאישה, כתוב אצל אישה, לא, כתוב אצל שפחה, לא, ועבד ושפחה היינו אח. מה אישה בשביל שתוכל לנסה לאחרים, יוצאת מרשות בעלה, אלא בשטר, אף עבד נמי ניתר בשטר. זה דברי רבי יוחנן שבאו לפרש את דעת רבי. וכדאי כתמינה באת לדייק מכאן, שמה שרבי דיבר זה עבד שהוא כאישה, מה אישה ניתרת בגט בן גדולה, בן קטנה, אף עבד נמי, מה שרבי אומר שאין לו תקנה, מדובר אפילו כשהוא קטן, בן גדול, בן קטן, רואים שברגע שהאדון אמר, נתייאשתי מפלוני עבדי, אין לעבד תקנה, גם אם הוא קטן. רגע, אבל אם הוא קטן, איך הוא זוכה בעצמו? יש לו יד לזכות בעצמו? יש לו דעת לזכות בעצמו? אתה רוצה לדייק מכאן שכן? אז אם כן, כמו דעת חכמים שסוברים שבין העבד הגדול, בין העבד הקטן, ברגע שהגר מת בלי יורשים, הם זוכים בעצמם מן ההפקר? אולי מכאן דייקת שכך סובר רבי יוחנן? אמר לו רבי חייא בר אבא, נו ואם כן, נאמר שמכאן דייקתי, אם מכלל המאי, יש לך קושייה לדחות את זה? אז אומר לו כעת רבי זרה, אדרבה, אפשר הרי את המאמר הזה לדייק מזה בדיוק הפוך. כמו שרצינו באמת מהמאמר הזה לדייק, שרבי יהושע בן לוי סובר הלכה כאבא שאול, כי אפשר בעצם לדייק מכאן, גם כמו דעת אבא שאול, דוק מינה לאח גיסה, מה אישה, הגט מתיר אותה רק לעניין איסורה, כי הרי היא רק קנויה לבעלה מצד איסור, אבל לא קניין ממוני, ולא ממונה, אף עבד, אולי מה שרבי אמר, שהאדון שאמר לעבד, שהוא מפקיר אותו, הוא התייאש ממנו, אז מה שאין לו תקנה זה דווקא כזה סוג עבד, שהאדון כבר אין לו בו קניין ממוני, רק קניין של איסור, איסורה ולא ממונה, אף עבד. נעמי, נאמר שדווקא מדובר פה כזה שצריך להפקיע ממנו רק קניין איסורה ולא ממונה, דווקא עבד גדול, אבל לא עבד קטן, שעבד קטן לא זוכה בעצמו, והוא ברגע שהאדון הפקיר אותו, יש לו כן תקנה, הוא מותר לו לנשא עדיין לשפחה, כי לא יהיה לשום דבר מה שאמר האדון שמפקיר אותו, כי אין לו אפשרות לזכות בעצמו, כמו דבריו של אבא שאול. אז אם כן, בעצם אפשר להסביר גם שהמאמר הזה מוכיח שמי שאמר אותו סובר כמו אבא שאול, ולא דווקא כמו חכמים. אז אם מכאן תרצית להוכיח שרבי יוחנן סובר הלכה כחכמים, אני יכול לדחות את ההוכחה הזאת, כי אפשר להסביר שבעצם רבי יוחנן סובר כמו אבא שאול. אמר לי רבי חייא בר אבא לרבי זעירא, בפירוש מי עלי, אני בפירוש שמעתי מרבי יוחנן שסובר אין הלכה כאבא שאול. אז אם כן, היה לנו כאן שני מאמרים. מאמר ראשון שאמר רבי יעקב בר אידי, אני שמעתי מרבי יהושע בן לוי שהלכה כאבא שאול. ויש את המאמר שאמר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, אני שמעתי מרבי יוחנן שאין הלכה כאבא שאול אלא כמו חכמים. והבאנו כאן את המאמר של רבי יוחנן פירש את דברי רבי, שאפשר להסביר אותו גם אם אנחנו סוברים כמו חכמים וגם אם אנחנו סוברים כמו אבא שאול, ובעצם מכאן אין הוכחה לא לכאן ולא לכאן. אמר מר, כששאלו את רבי, מה הדין לגבי אדון שאמר, התייאשתי מפלוני עבדי, אמר להם, אין לו תקנה אלא בשטר. מה, אי אפשר לשחרר עבד כנעני בכסף? אם מישהו יבוא ויפדה אותו, הוא לא משתחרר? הוא בא ופודה אותו מהאדון. אמר להם רבי, ככה קראנו קודם, אומר אני, כלפי מקרה שבו האדון אומר, התייאשתי מפלוני עבדי, אין לו תקנה אלא בשטר. מה, אין לו תקנה בכסף? והתניה, ראינו ברייטה, גבי אדם שהקדיש את עבדו, להקדש. אז יש ברייטה שסוברת, לא כמו מה שאמר רבא בשם רב, שבזה פתחנו היום את השיעור, שאומר שהעבד הזה משתחרר. אלא, אדם שהקדיש את העבד, העבד הופך להיות הקדש, הקדש פשוט, הוא ממון של בדק הבית. מה זאת אומרת? שבדק הבית מוכרים אותו, הכסף שמקבלים זה להוצאות של בית המקדש. ורבי אומר, אומר אני, שברגע שהגזבר של ההקדש אומר, אני מפרסם שהוא רוצה למכור את העבד, העבד עצמו, יכול גם להציע שהוא רוצה לקנות את עצמו, נותן דמי עצמו. אומר לגזבר, שמע, אתה מחפש למכור אותי? אני קונה את עצמי. מאיפה יש לך כסף? מישהו נתן לי על מנת שאין לאדון רשות בכסף הזה, אלא על מנת שזה לא יהיה ברשות האדון. יש לי כסף, בקיצור, אני רוצה לקנות את עצמי. אומר רבי, זה בסדר גמור. נותן דמי עצמו, לא בצורה של פדיון, אלא בצורה של קניין, ו... יוצא לחירות, מפני שהוא כמוכרו לו, זה כמו שהגזבר מוכר לעבד את העבד, מוכר לו את עצמו. רואים שרבי סובר שהעבד יוצא לחירות, איך? יש פה איזה שטר? לא, רק בקניין כסף. אז למה הוא אומר? אומר אני, אין לו תקנה אלא בשטר, למה שלא יהיה לו תקנה גם בכסף, על ידי שיפדו אותו, יקנו אותו? עונה הגמרא כמה הרבי. אף על פי שבדרך כלל עבד קונה את עצמו גם בכסף, או בכסף או בשטר, והי, זה שרבו אמר, התייאשתי מפלוני עבדי, הפקיר אותו, פקלי קניין כספי, הוא לא יכול יותר לקנות את עצמו בקניין כסף, לא שייך בו קניין כסף, והתקנה היחידה שלו זה רק בשטר. מה שאמרנו כאן, שבאופן רגיל עבד יוצא לחירות בקניין כסף, זה בא להפוקי מהאיתנה, זה בא להוציא מדברי התנה דתניה. רבי שמעון אומר משום רבו, הידוע רבי עקיבא, יכול יהיה כסף גומר בשפחה כנענית את שחרורה, אף לעניין קניין האיסור שהייתה קנויה להיות שפחה כנענית לאדון, כדרך ששטר גומר בה את השחרור שלה. הרי זה ידוע שאדם יש לו שפחה כנענית, אם הוא נותן לה שטר שחרור, היא משוחררת לגמרי. גם מצד דין ממוני שהיה לו בה עד עכשיו היא משוחררת, וגם מצד דין של איסור, היא עד עכשיו הייתה אסורה להינשא לישראל, עכשיו היא כן מותרת. הייתי סבור שגם בקניין כסף, כשיבואו ויפדו אותה בקניין כסף, יבואו מישהו ויפדה אותה, היא גם כן תהיה לגמרי משוחררת, וגם תהיה מותרת בנישואין לישראל. תלמוד לומר לעניין שפחה חרופה אומרת התורה, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש. זאת אומרת, מדובר כאן בשפחה שהאדון ייעד אותה, נחרפת לאיש, דיינו ייעד אותה לעבד עברי שיש לו. התורה נותנת זכות לאדון לתת את לתת לעבד העברי שלו שפחה כנענית. כאן מדובר באמת על אדון שייעד לעבד עברי שלו שפחה כנענית. עכשיו, לא מדובר פה שהיא שפחה כנענית באופן מושלם, אלא ועובדי לא נפדת. זאת אומרת, מדובר כאן שהיא נפדתה קצת, בא מישהו לפדות אותה והוא פדה אותה במקצת, אבל היא לא נפדתה לגמרי. עכשיו, עובדי לא נפדת, היא לא נפדתה עדיין. היא לא השתחררה עדיין על ידי פדיון. איך פודים? בשטר? ודאי שלא. פדיון שייך בכסף. זאת אומרת, מדובר פה, עובדי, היא נפדתה בכסף, אבל לא נפדתה, לא לגמרי. קצת כסף כבר פדו אותה, וקצת לא. היא לא נפדתה לגמרי. לא נתנו את כל הכסף, כמה שצריך האדון לקבל, לא נתנו עדיין לגמרי את כל הכסף לאדון. זאת אומרת, נתנו רק חלק מהכסף לאדון. ועל זה אומרת התורה, אז אם ככה, היא עובדי לא נפדת, החופשה לא ניתן לה, זאת אומרת, היא לא לגמרי משוחררת, לכן ביקורת תהיה, לא יומתו. אי אפשר לחייב מיתה אדם שחטא עם שפחה נחרפת, עם שפחה חרופה, שפחה מיועדת לעבד עברי. כי לא חופשה, היא לא לגמרי בת חורין, זאת אומרת שהיא לא אשת איש, לא תפס בה קידושין, כי היא עדיין שפחה, כי היא לא תופס קידושין בשפחה. משמע שאם היא הייתה משוחררת, היה תופס בקידושין. ולכן כאן במקרה שלנו, שהיא רק שפחה חרופה, אז לא חייב מיתה, החוטא, אלא מה הוא חייב אשם שפחה חרופה, יש אחד מהשמות, זה אשם שפחה חרופה, הוא חייב להביא קורבן אשם. אבל משמע מדברי הפסוק, שרק בגלל שעובדי לא נפדת, לכן חייבים עליה אשם תלוי. אבל אם הוא נפדתה לגמרי, היא הייתה נחשבת בת חורין לגמרי, שאם היא התקדשה למישהו מישראל, הקידושין היו תופסים בה, כי היא בת חורין לגמרי, ואז היו חייבים עליה מיתה. אבל מצד שני כתוב כאן, שהסיבה למה לא חייבים עליה מיתה, זה לא רק בגלל שעובדי לא נפדתה, אלא גם כי לא חופשה. דיינו, מה זה כי לא חופשה? כי לא ניתן לה שטר שחרור. רואים מכאן שאפילו אם היא הייתה נפדית לגמרי, מה זה נקרא נפדית? קניין כסף. היו פודים אותה בקניין כסף, זה לא מספיק. אלא לא חופשה, עד שלא קיבלה שטר שחרור, חופשה הקנה שטר שחרור, היא עדיין לא בת ישראל גמורה, ולא תופס בקידושין עדיין. מלמד, אומר רבי שמעון, בשם רבו רבי עקיבא, שהפסוק הזה בא ללמד אותנו, הוראה סוימה ונתפרשה כל דין הפרשה כולה, שכתוב שאין חיוב מיטה של אשת איש, דווקא ללא חופשה. זאת אומרת, מה שמעכב בה לצאת לחירות ולהיות חייבים עליה מיטה כדין אשת איש, זה מה שלא ניתן לשטר שחרור. זאת אומרת, אם היה ניתן לשטר שחרור, היא הייתה נחשבת בת חורין, והיא הייתה מתקדשת לישראל, היו חייבים עליה מיטה. אבל כיוון שלא קיבלה שטר שחרור, עדיין אין לדינה כבת חורין, כבת ישראל, ולכן לא חייבים עליה מיטה. לומר לך, שטר גומר בה את יציאתה לחירות, ואין הכסף גומר בה, אפילו אם היא הייתה נפדית בכל הכסף, היא לא הייתה נחשבת בת חורין שתפסו בה קידושין גמורים, עד שיינתן לה שטר. אם כן, רואים כאן את דבריו שרבי שמעון מביא בשם רבי עקיבא, הגמרא מביאה את זה כדעת רבי שמעון, שהוא סובר שאפילו אם היה קניין כסף גמור, דיינו פדו אותה בכל מלוא הסכום שהאדון דורש, עדיין היא לא לגמרי משוחררת להיחשב בת חורין כדי שיתפסו בה קידושין. כמו מי ההלכה? אמר רמי בר חמה, אמר בשם רבי רב נחמן, הלכה כרבי שמעון, שבשביל שהיא תהיה בת חורין גמורה היא צריכה שטר. רבי יוסף בר חמה אמר בשם רבי יוחנן, אין הלכה כרבי שמעון, אלא כמו דעתו של רבי שסובר שעל ידי קניין כסף יוצאת לגמרי לחירות. מספרת הגמרא בעניין הזה, כמו מי ההלכה, כמו רבי שמעון או כמו רבי, אשכחי רב נחמן בר יצחק, הוא פגש לרבה בר שאילתה. כשהוא היה עומד, דאבה קאי, הפיתחה דבי תפילה, בפתח בית הכנסת. הוא שאל אותו, אמר לי, האם הלכה כרבי שמעון או אין הלכה כרבי שמעון? אמר לי, אז הוא השיב לו, אני אומר, אין הלכה כרבי שמעון. ורבנן, שבאו ממחוזה, דעתו ממחוזה, אמרי. אמר רבי זייר, המשמי דרב נחמן, הלכה כרבי שמעון. זאת אומרת שאמרו בשם רב נחמן הלכה כרבי שמעון. וכי אתה אלה סורה, כשבאתי לסורה, אשכחתי לרבי חייא בר אבין. פגשתי את רבי חייא בר אבין ושאלתי אותו מה דעת רב נחמן. אמרי לי, אימה לי איזי, אמר לי, חביבי, גוף הדאוב דאי חייבה. מה היה הסיפור אצל רב נחמן? שממנה למדו שהוא פוסק כמו רבי שמעון. אז רבי חייא אמר לי, כך היה המעשה. דאי אמתה. הייתה איזו שפחה כנענית. דאבה מרה אשכיב מרה. בזמן שהאדונה, האדון, היה חולה נוטה למות, היא אמרה לו, היא הגיעה אליו, אתיה, בח יקמי, בחתה לפניו, אמרה לי, אמרה לו, עד אימת, עד מתי תשתעבד ותאזילה, היא איתתה, תהיה משועבדת והולכת, אותה אישה, אותה שפחה. אז מה עשה אותו אשכיב מרה? שקל קומתי, לקח את הכובע שלו, שד הבא, זרק עליה. אמר לה, תקני את הכובע, זיל קניה, ועל ידי שזה יהיה שלך, תקני בקניין חליפין את עצמך, קני נפשיך. דיינו, תתני לי את הכובע בחזרה, ואת תזכי בעצמך בתמורה לכובע. זה נקרא קניין חליפין, שהמוכר קונה משהו ששייך לקונה, ועל ידי זה הקונה קונה את הקניין, מה שהמוכר רוצה להקנות לו. עתו לקמי דרב נחמן, באו לשאול את רב נחמן, האם היא יצאה לחירות? אמר לו, לא, האדון לא עשה ולא כלום, היא לא יוצאת לחירות. אז מן דחזה, מי שראה שרב נחמן אמר שהיא נשארה משועבדת, הוא היה סבור משום דלכה כרבי שמעון, שלא מועיל קניין כסף, שקניין חליפין דומה לקניין כסף, אלא צריך קניין שטר. והאמת היא אומר, רב הבר שאילתה, לא היא, לא זה הטעם של רב נחמן. אלא משום דאב עלי, קהיליו של מקנה. הרי מה קניין חליפין פה? הביא לה כובע שלו. זה נשאר שלו. בשביל שהשפחה תוכל לקנות קניין חליפין, היא צריכה להביא לאדון משהו שהוא שלה, ועל ידי זה הוא יביא לה משהו שהוא שלו, דיינו הוא יביא לה את עצמה. אבל כאן הכובע היא של האדון, והיא של האדון. אז מה שייך שהיא קונה בקניין חליפין, כשגם הכובע וגם השפחה הם שניהם של האדון. לכן זה לא מועיל. ואם כן, אין מכאן ראיה שרב נחמן פוסק כמו רבי שמעון, כי יכול להיות שקניין כסף כן מועיל, רק כאן פשוט זה לא היה קניין טוב. מה באמת ההלכה? אמר רב שמואל בר אחיתאי, אמר בשם רב אמנונה סבא, אמר בשם רבי יצחק בר אשיאן, שאמר בשם רב הונה, שאמר בשם רב אמנונה, הם אמרו הלכה כרבי שמעון, אבל הגמרא בעצמה מביאה במסקנה, ולא היא, זה לא נכון, אלא אין הלכה כרבי שמעון. אנחנו לא אומרים שבשביל שעבד יצא לחירות הוא חייב שטר, אלא הוא יכול לצאת גם בקניין כסף. עד כאן דף למתת.